שור 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 בווישור מרימים את המורל ומורידים מחירי ביטוח. להצעת ביטוח משתלמת חפשו ווישור או חייגו כוכבית 6835. ווישור שור 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 אנחנו מתחילים כעת, רגע פתאום ברח לי איזה פרק אנחנו מתחילים, מה זה? כן, פרק 177, אלוהים, זה אומר שתכף מתקרבים ל-200, בצעדי ענק אנחנו עושים את זה טוב, ככה זה כשבאמת מעלים הרבה פרקים כל שבוע, למרות שמי ששם לב בוודאי יכול להגיד שאנחנו לאחרונה חזרנו לשני פרקים בשבוע במקום שלושה. ארי הרו, מה העניינים? מה
בסדר,
קורה?
בסדר גמור,
אתה לראות. מאזין לפודקאסטים?
אני מאזין לפודקאסטים.
בשפה העברית?
גם בעברית, גם בעברית.
אתה רוצה למנות? תתחיל לא, בבקשה בבן שלי
כן,
כדי...
אני כן, אני תמיד בוודאי, הייתי כן. מעריץ של הפודקאסט שלך, כן, אז ודאי. כן.
אז ארי הרו הוא אורחנו לפרק הזה. התראיינת פעם בעברית?
לא קולית, לא בעוד...
זהו, נכון, היה רעיון לפני חודשיים ראיתי בישראל
נכון,
היום.
נכון, שזה בעצם היה הרעיון הראשון.
זאת אומרת, זה הרעיון השני בעברית שאתה מעניק בכל חייך.
נכון, אז תסלח לי אם יש זליגה לאנגלית פה ושם.
א', בסדר, תרגיש כאילו אתה מדבר עם ביבי. אפשר לעבור כאילו לאנגלית.
אז הכל יהיה באנגלית, אז זה יהיה
תגיד,
יותר קל.
תגיד, מתוך 100% המילים שהחלפת עם נתניהו, באחוזים, כמה זה אנגלית וכמה עברית?
אז אני אספר לך סיפור קצר שהצחיק אותי בזמנו, כמה ימים אחרי שנכנסנו ללשכת ראש הממשלה ב-2009, אז ראש הממשלה תפס אותי באיזה דקה שקטה, ואמר לי, ארי, אני ראש ממשלה, אנחנו חייבים עכשיו לדבר עברית בינינו, זה לא נראה טוב שאנחנו מדברים אנגלית. אמרתי לו, אין בעיה, דבר בעברית מעכשיו והלאה. ולמחרת היינו באיזה פגישה אצלו בחדר, יחד עם היועץ לביטחון לאומי דאז, עוזי ארד, ויצחק מולכו, ואנחנו דנים באיזה נושא, כנראה נושא פלסטיני, ואני מאיר את הערותיי בעברית, ואז הוא מתחיל לענות לי באנגלית. אז הבנתי שזה לא יחזיק, ומאז רוב השיח...
חזרתם לאנגלית.
היה באנגלית,
אוקיי.
כן.
הוא חולם באנגלית לדעתך?
אני לא יודע אם הוא חולם באנגלית, אבל בהחלט אנגלית זו שפה שהוא מרגיש מאוד מאוד נוח איתה.
הוא קורא באנגלית,
הוא
נגיד.
הוא קורא המון באנגלית. אני קיניתי אותו בספר שכתבתי, ראש הממשלה הישראלי האמריקאי הראשון.
זה נכון, אתה יודע כן. שיש קטע של ג'ון סטיוארט, ב-2015, כשהוא נכנס נתניהו לקונגרס, לאותו נאום בלתי נשכח שנעשה על הראש של אובמה, והרפובליקאים שם משפריצים ניטים, הם כאילו באמת, הם לא יודעים את נפשם, ואז ג'ון סטיוארט אומר, זה המועמד שהם רוצים, זה בעצם מי שהם תמיד רצו, כאילו שהעניק את המפלגה שלהם.
כן, היו הרבה מאוד תקופות שבו בסקרי דעת הקהל בארצות הברית, המספרים של נתניהו היו מאוד גבוהים, ולפעמים אפילו יותר גבוהים מהנשיאים שלהם.
טוב. ארי, הגענו לנקודה הזאת מהמקום שבו אמרנו שזה בסוף פעם שנייה שאתה משוחח בעברית ומתראיין בעברית, כן? ופעם ראשונה שאתה עושה את זה מול מיקרופון, נכון? כי אני מתאר לעצמי, שוב, גם אתה לא מנוסה וגם חלק מהנושאים זה פחות בא לך לדבר עליהם, נכון?
בוא נראה.
כן, טוב, אז א', כמובן נדבר על הספר שכתבת, ספר באנגלית, נכון? שיצא באמריקה, איך הוא נקרא?
My Brother's Keeper.
שומר אחי.
כן, שזה בעצם המבצע להחזרת שלושת הנערים שהיה ב-2014, זה השם של המבצע באנגלית, וכמובן שיש לזה, משמעות יותר רחבה מבחינת הקשר בין ישראל לארצות הברית וכו' וכו'.
טוב, ממש ב-high level על הביוגרפיה שלך?
כן.
יליד ארצות הברית?
יליד ארצות הברית, לוס אנג'לס. עליתי עם המשפחה בגיל 12.
כמה אחים?
אני אחד מתוך שבעה אחים.
וואו.
כן, לא, ההורים שלי אנשים מאוד מיוחדים. אחותי הגדולה, היא נולדה עם תסמונת דאון. אחרי זה אני ועוד שני אחים, ואז שלושת האחים הקטנים שלי הם בעצם מומצים. אז משפחה מאוד מאוד מיוחדת.
אבל, ויום אחד הם פשוט תרזו שבעה ילדים, עלו על המטוס ומגיעו לארץ...
כן, אבל לא הייתי אומר את זה כיום אחד, כי הציונות בערה בנו תמיד, מאז שאני זוכר את עצמי בתור ילד, וההורים שלי, כל החיים שלהם, ראו את עצמם עולים לארץ, וחיכו לרגע הנכון, וכשזה הגיע...
מגיל 12 בעצם אתה ישראלי.
מגיל 12 אני ישראלי, היו כמה תקופות שחזרתי לגור בארצות הברית, סיימתי את התואר הראשון שלי בניו יורק, והייתה תקופה גם שניהלתי את הליכוד בארצות הברית, את ידידי הליכוד בארצות הברית, אז היו כמה תקופות שחייתי
בארצות הברית. ניסית להיאבק במבטא?
לא, האמת זה ש... בתקופה ששירתתי בצבא, כשאתה, שכל כולך בקהילה דוברי עברית, שאין לך הרבה הזדמנות לדבר אנגלית, אז המבטא משתפר. כשאתה חוזר למעגלים שלך ועבודה מול גורמים בחוץ לארץ והרבה באנגלית, אז המבטא קצת נעלם.
אוקיי. מתי, אז אתה, לא אמרנו, אבל אתה יליד 73, נכון?
נכון.
אז אוקיי, בסדר, אז באת לארץ עם המשפחה, אחרי זה עשית צבא, למדת לימודים אקדמיים בארצות הברית, חזרת לארץ, באיזשהו שלב אתה מתחיל ככה, מתי נגיד הפעם הראשונה שאתה נפגש עם נתניהו?
אז קודם כל, הפעם הראשונה שראיתי אותו, וזה היה אחרי שקראתי את הספרים שלו באנגלית, היה באחד התפקידים הראשונים שלי, שהיה בארגון שנקרא Honest Reporting. זה ארגון שמתעסק בהסברה.
תעצור שנייה כאן, רגע, תעצור, אתה אומר, קראתי את הספרים שלו באנגלית, זה ישר מזכיר לי שגם בנט, שהוא גם משקפים משיקים בביוגרפיה שלו, במשפחה מארצות הברית, רקע דתי, עבדתם ביחד, הוא גם נורא הריץ את נתניהו, קראת את הספרים שלו. זה משהו בקרב אולי ילידי שנות ה-70 היהודים באמריקה, שגדלו על יוני נתניהו וביבי נתניהו וכל המשפחה הזאת, זה כאילו...
אני לא יודע אם זה במיינסטרים, אבל אני חושב שכל אוהב ישראל בארצות הברית באותן תקופות, בהחלט הכיר את הספרים האלו, וזה השפיע עליהם. מבחינת הבהירות האידיאולוגית, מבחינת היכולת שלו להביע עמדות מאוד ברורות, לא רק מבחינת מדיניות פה בארץ, אבל כלפי העולם, זה משהו מאוד ייחודי, וכשאתה חי את זה בצד השני של האוקיינוס, אז זה מאוד מאוד מושך.
אוקיי. Okay. סגרנו את הסוגריים.
סגרנו את הסוגריים, כן. אז אני עבדתי בארגון הסברה. כשאני סיימתי את הצבא ואת הלימודים שלי, היה לי ברור שאני רוצה לעבוד למען מדינת ישראל. עוד פעם, בתור ילד בארצות הברית, בלוס אנג'לס, שבאמת חי ונושם את החלום היהודי לחזור ארץ, לארץ, ו... למד את ההיסטוריה של מדינת ישראל, של עם ישראל וכולי, ושגדל בשומרון שעליתי, אז היה ברור לי אחרי הצבא ואחרי הלימודים, שאני מחפש את המקום שלי בתחום הזה של...
הסברה.
הסברה, כן, בדיוק. ובאותו ארגון, או מטעם הארגון, יצאתי לכנס של איפאק, אני לא זוכר באיזה שנה זה היה.
שזה תמיד במרץ, זה סביב התקופה הזאת.
נכון, בדיוק, זה התקיים השבוע לדעתי.
כן, כן.
וראיתי אותו נואם, הייתי באולם, שהוא נאם, הוא היה אז מחוץ למערכת
הפוליטית. ראש ממשלה שעבר כבר.
כן, בדיוק. ופשוט...
נפלת.
נפלתי. עוד פעם, אני אמרתי את זה קודם, אבל היכולת שלו להעביר את המסרים האלו באנגלית לקהל האמריקאי, הם ייחודים.
שמע, זה היה, אתה יודע, claim to fame שלו. על זה הוא עושה קריירה, כן?
נכון. אני חושב שגם מי שלא תומך בנתניהו יכול להסכים שהיכולת ההסברה שלו, היכולת ההסברתית, הוא second to none מבחינת, לפחות בדור שלנו.
כן? נכון.
זהו, אז כמה שנים אחרי זה, או אפילו פחות, בוקר אחד בדרך למשרד של Honest Reporting, אני מקבל טלפון מחברי רון דרמר.
מאיפה אתם מכירים?
אנחנו מכירים ממגרש הפוטבול. שנינו שיחקנו בליגת הפוטבול פה בארץ.
מה, שקראפט שם ליד בית החיים בירושלים?
כן, בדיוק, בדיוק, כן. האמת זה ששנינו שיחקנו בנבחרת ישראל.
אוקיי, האמת היא, הסתכלתי מקודם על הכתפיים שלך, יש לך כתפיים של שחקן פוטבול. ככה זה כמחמאה.
כן, אני לא משחק כליינמן, כן, אני לא אחד האנשים הגדולים, יותר הייתי, כן, בין המהירים, אבל...
ודרמר גם שחקן פוטבול?
דרמר היה קורטרבק.
וואלה.
כן, של נבחרת ישראל.
ג'ו מונטנה של האמריקאים בישראל.
בדיוק, בדיוק. אז הוא הרים אליי טלפון איזה בוקר אחד, ואמר לי שנתניהו חוזר לזירה הפוליטית, יוצאים לקמפיין פריימריז בתוך הליכוד, והוא רוצה שאני אבוא לעזור.
אני אמקם בזמן, זה כשראש הממשלה הוא שרון.
נכון.
הבחירות הן לקראת, זאת אומרת, הפריימריז בליכוד הן לקראת הבחירות שמתקיימות בינואר 2003, אנחנו מדברים על סוף 2002.
נכון.
ושרון בעצם נערך לפריימריז מול נתניהו, שקורא עליו תיגר.
נכון, נכון. וזה פריימריז מאוד קצרים, שבסופם נתניהו מפסיד לשרון, ובמקביל לפריימריז, והאמת זה שבלי קשר לנתניהו ובלי קשר לדרמר, דרך קשרים שלי בארצות הברית, אני מקבל פנייה על התפקיד של מנכ״ל הליכוד בארצות הברית, מנכ״ל ידידי הליכוד, וכשנתניהו מפסיד, אז אני מחליט, אוקיי, הולכים על התפקיד ההוא.
אבל בתקופה הקצרה הזאת של הפריימריז שעבדת לצידו של נתניהו, כמה קרוב היית אליו?
לא קרוב. אוקיי. האמת זה שממש לא, כאילו...
היית שלום, במעגל השלישי רביעי.
כן, אוקיי. בדיוק.
זאת אומרת, לא למדת, לא
זה, הכרתי אוקיי, אותו, אוקיי. לא, משם לא היה היכרות האמיתית, אבל זה כן היה הנגיעה הראשונה שלי בעולמות שלו. כשהתחלתי בתפקיד של מנכ״ל ידידי הליכוד בארצות הברית, אז התחלתי לבנות את הקשר איתו, כשהוא כבר...
אבל הוא עוד לא היה יושב ראש הליכוד אז.
הוא לא היה יושב ראש הליכוד, אבל אני עבדתי מול כל חברי הכנסת של הליכוד והשרים, כולל לשכת שרון, כולל...
שמה זה ידידי הליכוד בארצות הברית? כי לימים זה גם זה שם שורבב כן, לפרשיותיך כן, הנפות, כן, אז כאילו נכון. מה שם היה העניין? כאילו אמרו זה איזה צינור פיקטיבי להעברת טובות הנאה.
כן, שזה שטויות. זה ארגון לא מטרות רווח בארצות הברית, זה ארגון הסברתי, כמו הרבה מאוד ארגונים שאתם מכירים בארצות הברית, והם מקדמים את האידיאולוגיה הרוויזיוניסטית וכולי ברחבי ארצות הברית.
אוקיי, אז טסת לאמריקה?
טסתי לאמריקה, התחלתי בתפקיד, ודרך התפקיד הזה באמת יצא לי להכיר את רוב חברי הכנסת מהליכוד, כולל את נתניהו.
ועם נתניהו זה היה משהו יותר משמעותי? כי זמן לא רב אחר כך הוא נבחר לראשות הליכוד, כי שרון פרש הקים את קדימה, נכון?
כן, זה לקח קצת זמן, זאת אומרת, אם אני לא טועה, זה שרון פרש...
ב-2005.
כן, ב-2005, כן. אז עברו כמה שנים. אבל בהחלט היה קשר ייחודי עם נתניהו, קודם כל בגלל הבן אדם, כן? בארצות הברית במיוחד, once a president, always a president, כן? once a prime minister, הוא ראש הממשלה, גם אם הוא ראש ממשלה לשעבר, וככה הוא התקבל ברחבי ארצות הברית, בין אם זה בקהילות היהודיות, הנוצריות, התקשורת האמריקאית, ותוסיף לזה באמת את היכולת הדיבור שלו, והוא היה כוכב בביקורים שלו. כמובן שזה קצת שונה מרוב...
זאת אומרת, כל פעם בתקופה היא נתניהו זה היה שר אוצר, ואחרי זה כבר חבר כנסת שאיננו שר אוצר, כי הוא התפטר גם. אז כל פעם כשהוא היה מגיע לביקור בארצות הברית, אתה מלווה אותו?
לאו דווקא כל ביקור, אבל רוב הביקורים, בין אם זה אירוע שאנחנו עושים כארגון של ידידי הליכוד, או בין אם זה אירועים אחרים, פגישות אחרות, כן.
טוב, עכשיו אני רוצה רגע לחתור טיפה רגע לנקודה שבה אתה מתחיל לעבוד איתו.
כן. אז באמת סביב 2005-2006 הוא מתחיל לבקש ממני לעזוב את התפקיד ולבוא לעבוד איתו. במשך שנה בערך אני סירבתי, חשבתי שזה יותר נכון שאני אשאר בתפקידי, הוא היה אז, כמו שאמרת, יושב ראש אופוזיציה, חבר כנסת מן המניין.
היו בחירות ב-2006, שבהם בעצם הוא הוביל את הליכוד למפלה הכי קשה בתולדותיו, 12 מנדטים.
נכון, נכון. ואיפשהו בתחילת 2007, אני מקבל את ההחלטה שאוקיי, כבר נמאס לי מהקפיצות לארצות הברית ותקופות מאוד ארוכות מחוץ לגבולות ישראל, והצטרפתי ללשכה שלו, וכמו שאמרת, ראש הלשכה אז היה נפתלי בנט, מנהלת לשכה אילת שקד, יועץ תקשורת אופיר אקוניס, יועץ פוליטי שלום שלמה, היה צוות מאוד מיוחד, ואני הצטרפתי כיועץ...
אודליה קרמון גם הייתה איתכם שם, לא?
לא, היא עזבה לפני שאני הגעתי.
כן, אוקיי.
כן, כן, אז אני התחלתי כיועץ קשרי חוץ.
אוקיי, ואז בעצם אנחנו מדברים על 2007, נתניהו עומד בראש האופוזיציה עם סיעה מצומקת של 12 מנדטים, אחרי מלחמת לבנון השנייה, אולמרט ראש הממשלה, אבל כבר מתחיל לג'עג'ע כברווז צולע, אתה עובד שם, מה, תאר לי כאילו, אתה יודע, למה אתה נחשף? מה,
זה היה עולם חדש בשבילי, מכל ההיבטים, בן אדם מיוחד, הרבה מאוד לחץ, וכמו שאמרתי, הצוות מסביב היה צוות מאוד מיוחד, מאוד חזק. ולאט לאט אני לומד את העולם הפוליטי מצד אחד, העולם התקשורתי, ומתחיל לבנות מערך מול הגורמים הרלוונטיים בארצות הברית, ובכלל בעולם, איך שנראה לי שצריך לבנות אותו.
שאלת תם, למה יור אופוזיציה שמכוון להיות ראש ממשלה מדינת ישראל, צריך מערך בחול?
אז לדעתי זה אחד הדברים שחסרים ודאי לכל שר במדינת ישראל, ואולי לכל חבר כנסת. היכולת שלנו להשפיע על דעת הקהל, על המדיניות בארצות הברית, היא לא נמצאת באיזה פגישה בבית הלבן. זה יחס שמושפע מהקהילות היהודיות, הקהילות הנוצריות, התקשורת האמריקאית, הקונגרס האמריקאי וכולי וכולי. יש הרבה מאוד בעלי השפעה על מדיניות החוץ של ארצות הברית. ורק שעוד עובדים בצורה מסודרת ומתמדת, זה לא משהו שאפשר...
אבל כשאתה אומר לי, מערך הקשרים שלנו בחוץ לארץ, לי זה ישר מעלה קונוטציה של תורמים.
לא, אני חושב, כל העניין הזה של התורמים, זה פיקציה של התקשורת הישראלית, כי בסוף אין תרומה שלא מדווחת לגורמים הרלוונטיים פה בארץ.
איזה צ'וד, נכון. אבל לא תמיד זה קורה, זה בגלל זה, 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 זה בוכה הנביא, כן?
כן, אבל אני לא מכיר מקרים שזה לא עבד ככה, ואני חושב ש...
אני יכול להגיד לך שלמשל, פעם אני עבדתי על תחקיר על נתניהו, ממש שלא יחבשי לכלום, כן? כי לא הייתה... אבל אין ספק שלימים מוכרח שהיו דברים בגו, שבעצם מישהו אמר לי, תראה, כל התרומות בעצם, זה בסוף יש איזה 3-4 תורמים מרכזיים, שהם אלה שתורמים, אבל מכיוון שיש קאפ בחוק מימון מפלגות, אז הם מכניסים כל מיני שמות, כדי שזה יהיה בעצם מחולק בצורה פיקטיבית, אבל שהיא בקומפליינס לחוק.
תראה, אני לא מכיר דברים כאלו, אני יודע שמבחינת הקומפליינס, כמו שאתה אומר, כל תורם חותם על מסמך משפטי שהכספים שלו, ואתה גם מוודא, לא אתה, כן, הבנק שמדווח לגורמים הרלוונטיים, שהכסף יצא מהחשבון בנק של אותו בן אדם. עכשיו, מה קרה לפני זה? אין לי מושג. אבל מבחינה משפטית, מבחינת סדר ורגולטורי, זה...
אבל נתניהו, באמת, בהקשר הזה, וזה, זאת אומרת, ברמה הבסיסית זה בוודאי לגיטימי, כן? אני חושב שאין פוליטיקאי במדינת ישראל שהתברך ברשימה כל כך משמעותית של אנשי הון בארצות הברית ומדינות אחרות בעולם שהיו מגויסים למענו. אין בתרומות ברמה האישית ואין ברמה הפוליטית.
נכון. אני מסכים, תראה, קודם כל, עוד פעם, אני חוזר שנייה לעניין התרומות. יש כללים מאוד ברורים, מי יכול לתרום, כמה יכולים לתרום, וכל עוד עומדים בקריטריונים האלו, אז מבחינתי זה לגיטימי, ואם רוצים לשנות את זה, אפשר לשנות את זה, לפי החוק אין שום בעיה.
אבל כמה מהתפקיד שלך היה לעבוד על שימור המערכת הזאת, הקשר הזה בין נתניהו לבין אותם תורמים?
תראה, עוד פעם, אני חושב שהעניין של התרומות היא באמת מינורי, כי זה נהיה רלוונטי רק סביב מערכת בחירות של הליכוד. זאת אומרת, מערכות בחירות כלליות, אסור להם לתרום, אם אתה לא אזרח ישראלי, אתה לא יכול לתרום. זה ממש מאוד ספציפי לפריימריז בתוך הליכוד.
זמן קצר אחרי שהגעת, נתניהו הקדים את הפריימריז בליכוד, ביולי 2007.
נכון, הוא נכון, נכון.
שעל זה סילבן שלום אמר שזה כמו מפלגת הבאף. כן, אתה זוכר את זה?
כן, כן, כן. בהחלט. אני זוכר את זה. כן, נכון. אבל אלו הרגעים היחידים שבאמת העניין התרומות הוא רלוונטי. אבל איפה הקשרים האלו חשובים מעבר לזה? זה בדיוק מה שדיברנו עליו לפני כן, מבחינת השפעה על מדיניות, על הסברה, על יכולת באמת להניע מהלכים, ואני חושב שזה משהו שאנחנו כמדינת ישראל, וכמובן שכל ההנהגה, לא משקיעה מספיק מאמצים בו.
טוב, הגענו לנקודה הזאת דרך האופן שבו סיפרת על תחילת העבודה שלך, עכשיו אני רוצה להקריא קטע, ופה ושם אני אקריא קטעים מהספר, שאני נותן את הקרדיט, לקחתי אותה מהכתבה של אריאל כהנה, שעשה איתך בישראל היום, כי אני לא קראתי את הספר. אז ככה אתה כותב, לנתניהו היה חסך בחברים קרובים, אפילו עם חבריו לשעבר מימי הצבא, הוא לא חש בנוח, הוא מצא נחמה בסיגרים הקובנים שלו, בכוסות מים מוגזים עם שפריץ של מיץ אשכוליות, ובמישהו שתמיד היה איתו בחדר. נתניהו היה בודד, אבל רק לעתים רחוקות היה לבד. הוא רצה וקיבל לוויה של אדם הכפוף אליו, גם אם אותו אדם ישב דומם בפינה.
נכון. כן, נתניהו קודם כל באמת מרוכז כל כולו בעבודה כראש ממשלה. זאת אומרת, הוא מעט מאוד מתעסק בדברים אחרים, דברים אישיים, לא יודע, אינטרסים אחרים. ולכן זה באמת לוקח את רוב זמנו. עכשיו, מעבר לזה, הוא באמת לא איש של חברה. הוא איש באמת מאוד מופנם ומאוד לבד. ומעבר לזה, בתור ראש ממשלה, ולדעתי זה נכון לגבי, אני לא רוצה להגיד כל ראשי הממשלה, אבל אני גם מזכיר את זה בספר, שאחד המשפט הראשון שנתניהו אמר לי, שנכנסנו פיזית ללשכת ראש הממשלה, בתחילת אפריל 2009, הוא ניסה לפתוח את החלון בתוך החדר, והבטחת 90 מיד רצו ואמרו, לא, 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 אסור לך לפתוח, סגרו את זה וסגרו את את התריסים, והוא הסתובב אליי ואמר לי, ארי, חזרתי להיות מנודה. אז אני חושב שזה לא פשוט מצד אחד, באמת הבדידות בתפקיד הזה, אבל מצד שני אני חושב שהיה לו נוח.
אז יש לי שתי הערות אדיטוריאליות קצרות. אחד, ב-2009, אתה מתאר את זה באמת יפה, שאתם חוזרים ללשכת ראש הממשלה, זה נתניהו אחר מהנתניהו של היום. נתניהו של היום, זולת באמת הפסקה של שנה וחצי, כשבנט ולפיד היו בשלטון, הוא כבר לא זוכר מה זה לחיות מחוץ למעגל הסגור הזה של האקווריום והלשכה, וכל הדברים האלה שעוטפים אותך. אז קודם כל, ולא רק בזה הוא שונה, כן? באופן כללי אני חושב, ונדבר על זה אחרי זה, שאתה עבדת עם נתניהו, בעיניי, בתקופה הכי נכונה שלו, בעיניי לפחות, כאיש ציבור, כאשר מבחירות 2015 ועד היום, אנחנו הולכים לכיוונים שאני חושב שהם מאוד לא חיובים, באופן שבו הוא מתנהל. אז זו הייתה הערה אחת. הערה שנייה, אתה אומר, כל כולו בענייני העבודה. אוקיי, כן. אבל תגדיר מה זה ענייני עבודה. אני מבין שהוא לא יושב שם ומזמין חופשה בתאילנד, בסדר.
כן.
אבל אם חלק מהזמן שלו זה להתקשר לניר חפץ כדי שיוריד כתבה בוואלה, אז זה נחשב ענייני עבודה או לא ענייני עבודה?
תראה, קודם כל בוא נגדיר שבאמת רוב האנשים שאני מכיר, כן, אחרי יום ארוך וקשה בעבודה, מגיעים הביתה, כן, מוזגים לעצמם כוס יין, ויושבים מול הטלוויזיה, קוראים ספר, מנסים באמת להירגע ופשוט לשכוח קצת מהיום. ולראש ממשלה זה לא עובד ככה. זה לא שאתה עובר לתקופת הרוגע שלך בערב. ואני חושב שזה משהו שצריך להבין ולהכיר. עכשיו, טיפול בענייני תקשורת לראש ממשלה, זה ודאי חלק מהתפקיד, זה לא, עוד פעם, אני לא נכנס לניר חפץ ולדברים כאלו, אבל אני חושב שזה לגיטימי, ואין פוליטיקאי.
כן, אבל אז, בסדר, אוקיי, אבל אין, מה שרציתי להגיד זה שאין קורלציה מוחלטת בין התעסקות בעבודה לבין התעסקות בענייני המדינה. לא, אפילו לא אמרתי טובת המדינה, כי זה סובייקטיבי, כל אחד איך שהוא רואה את זה. אבל ענייני המדינה, אתה מבין?
אני, כן, אני מבין ואני מסכים. אני חושב שיש בעיה יסודית פה במדינה, וזה שיטת הממשל. כמובן שאתה, נגיד, נבחר לארבע שנים בתור נשיא בארצות הברית, אז אתה יודע שארבע שנים אין לך מה לדאוג, לא יכולים להדיח אותך, הקואליציה שלך לא תיפול מחר, יתקפו אותך מאופוזיציה, זה לא כל כך רלוונטי, אתה עולה ויורד בסקרים, אחרי ארבע שנים באים ובוחנים אותך, האם הצלחת או לא הצלחת, והם בוחר. בארץ אתה מתמודד עם הקשיים האלו כל יום, וזה נכון לגבי כל ראש ממשלה, זה נכון לגבי כל חבר כנסת, אתה תמיד, אין יום שאתה לא נבחן ושוקל וחושב על עתידך הפוליטי.
אני חושב שהסטייט אוף מיינד שנתניהו נכנס איתו ב-2009 ללשכת ראש הממשלה, אמר, אוקיי, קיבלתי את הצ'אנס הנוסף, I won't blow it this time.
נכון.
זאת אומרת, אני לא, עכשיו הם לא יפילו אותי, עכשיו אני כאן כדי להישאר, ולכן הוא עבד המון, ועדיין אנחנו רואים את זה, במיינטננס הפוליטי.
כן, אני חושב שאם אתה מסתכל על הקדנציה הראשונה שלו, הוא למד ממנו, כבן אדם...
כמקיאווליסט, אני מתכוון.
כן, לא, אני לא רוצה להגדיר אותו בצורה כזאת, אבל אני בהחלט חושב, שהוא למד את ה, תקרא לזה את ה, כן, את ה secret sauce, כן, את הנוסחה הנכונה לבניית ושמירת קואליציות במדינת ישראל, ואתה רואה את זה מערכת בחירות אחרי
כאילו תטביע בחירות. אותם בתפקידים ותדאג שהם מרוצים וקודם כל הבייס.
זהו, אני חושב שהבייס זה אולי הנקודה הכי חשובה, כן, שמאוד מאוד קשה לבנות קואליציה שנשמרת לאורך שנים, בלי בייס מאוד מאוד חזק, שאתה יודע שזה נקודת ההתחלה שלך, וכן, אני חושב שזה היה אחד הטעויות שלו בקדנציה הראשונה, שהוא הפנים.
שכאילו, תשים לב מה אתה אומר כאן, בהתחלה, בעצם כשהוא חזר ב-2009, והוא כל הזמן אמר, אז אני טעיתי שהקמתי ממשלה צרה, אז כאילו הרציונל היה בייס פלוס, בייס פלוס.
כן.
והיום נשאר לו רק הבייס. עכשיו, בארבע מערכות בחירות זה לא הספיק לו, מערכת חמישית זה כן הספיק לו, אבל רק הבייס, כל אחד, אתה מבין מה אני אומר?
תראה, אני חושב קודם כל, כשאנחנו מדברים על בייס, צריך להגדיר מה זה בייס, כן? הבייס שאתה מדבר עליו היום, זה בייס הרבה יותר רחב מצד אחד, אבל מצד שני, זה באמת לא, זה לא הבייס שהוא חשב עליו בקדנציה הראשונה, ולדעתי גם לא בתחילת חזרת דרכו ב-2009. כשאתה מסתכל על חלק ניכר מהממשלה הנוכחית, הם לא ליכודניקים, כן? אין הרבה משותף בינם לבין הליכודניקים. הליכודניקים מאוד ציוניים, משרתים בצבא, ליברליים.
אפילו חלק משרי הליכוד, תסתכל על השר קרי, שהוא לדעתי בא ממשפחה חרדית, כן? זה לא הליכוד של פעם.
אני לא מכיר את השר, אני לא רוצה לדבר עליו או כאילו על אף אחד
הוא,
אופן
הוא
אישי.
קודם כל הסמכות שזה הרב מזוז, אתה מבין? כן, ובקטע הזה הוא שס.
אני בהחלט חושב שהליכוד ההיסטורי והליכוד שהקים ממשלות, כולל את הממשלה של נתניהו ב-2009, זה הבייס האמיתי. וההתנהלות מאז, באמת, זה מצד אחד מרחיב את הבייס הפוליטי שלו, שזה אולי חשוב לשימור הקואליציה, אבל בהחלט זה בא על חשבון אידיאולוגיה ומדיניות.
נקודה אחת שאתה אומר, כל הזמן עבודה וזה, ואין לו את הפייד דאון הזה של אנשים רגילים בסוף יום עבודה, אבל הוא כן, וגם אתה כותב על זה, הוא כן רואה משחק כדורגל, צופה בסדרות.
תראה, האמת זה שמשחקי כדורגל הוא כן אהב לראות פה ושם. סדרות, אני לא ראיתי אותו צופה, אבל יכול להיות באמת בשעות המאוד מאוחרות של הלילה, הוא היה תופס כמה דקות.
אבל למה אתה צריך להיות שם כשהוא צופה משחק כדורגל?
אתה שואל את הבן אדם הלא נכון, כן, היו ימים בהחלט שרציתי לחזור הביתה למשפחה, לילדים, ושזה לא יצא, אבל מצד שני, אתה יודע, זה גם השעות ש...
כאילו, הוא רואה כדורגל, נגמר יום העבודה, הוא בטח בבלפור בבית, הוא כבר לא במשרד, אבל הוא צריך אותך איתו לידו.
כן, עוד פעם, זה לא, אתה יודע, זה לא שהוא לא משחרר אותך עד שהוא הולך לישון.
כן, אבל אתה מבין, זאת אומרת, זה קטע, כאילו, זאת אומרת, אני חייב פעם עלייה לידי.
כן, כמו שתיארת מהספר, באמת, הוא לא אהב להיות לבד, נכון.
טוב, אתה, הייתה לך תקופה שיצאת מלשכת ראש הממשלה ואז חזרת, נכון?
נכון, נכון. אני ב-2010 עברתי איזה אירוע קטן רפואי, ואמרתי, חשבתי לעצמי, אוקיי, זה הסימן שכדאי לקחת פסק זמן. יצאתי מהלשכה, הייתי כמה שנים באמת בשוק הפרטי, ובאמצע 2013 ראש הממשלה התקשר אליי, ביקש ממני להגיע לפגישה, וביקש ממני לחזור כראש סגל.
להחליף את, בעצם היה נתן אשל, אחר כך גיל שפר, נכון. ואז בעצם הוא רוצה בקשה אותך. עכשיו, תתאר לי, מה זה אומר להיות ראש הסגל של ראש הממשלה? כי סתום, בנגלה הראשונה הייתה חבר צוות, אולי לא זוטר, אבל בטח לא מהבכירים, וכאן אתה חזרת לנהל את האופרציה.
כן, לא, זה לא שהייתי, גם בקדנציה, גם בנגלה הראשונה הייתי במעגל הקרוב, הייתי אז מנהל הלשכה, שזה בהחלט במעגלים כן, הקרובים, אוקיי. והאמת זה שגם אז, החלוקה ביני לבין מי שאז היה ראש הסגל נתן אשל, היה כזאת שבתחומי האחריות שלי אני הייתי הכתובת. אבל בהחלט ראש הסגל זה תפקיד יותר בכיר, והאמת זה שזה התפקיד הבכיר בלשכת ראש הממשלה. אני כבר הייתי די הרבה שנים בסביבה של נתניהו ובעולמות הפוליטיים וגם בלשכת ראש הממשלה. והייתי מחלק את העבודה בלשכות ראש הממשלה לשניים. יש את העבודת פנים נקרא לזה, ועבודת חוץ, שזה חוץ וביטחון, זה דיפלומטיה וביטחון, שבסוף זה באמת רוב ההתעסקות של ראש הממשלה.
גם, בוא רגע נתעכב על זה. כן. היום אנחנו במלחמה, אז אתה יודע, אנחנו כבר 5.5 חודשים חיים את המציאות הזאת. אבל גם ממש... כשיש שקט, וכותרות החדשות הן מדברות על מחירי הטיסות, ועל, לא יודע מה, על חקיקת בריאות, וכל מיני דברים. אבל, אבל, אבל אם תסתכלו באותו יום שכותרות החדשות מוסקות באלף ואחד נושאים אחרים, איך נראה הלוז של ראש הממשלה, איך הוא ייראה?
זה עדיין מאוד מאוד מרוכז חוץ וביטחון, תמיד, תמיד. כמובן ש...
כמה פעמים, זאת אומרת, ראש ממשלה, אל תיכנס לפרטים, אבל רק שנבין, כמה פעמים בשבוע הוא רואה בעיתות שגרה את ראש השבק, את ראש המוסד?
אז יש להם פגישות קבועות בלוז.
פעם בשבוע?
כן, באופן שבועי. ומעבר לזה, יש דיונים ביטחוניים, יש נושאים יותר בוערים.
אז רגע, אז בוא, כן. אז ארבע עיניים, או נגיד פגישות אישיות, יש לו עם ראש השבק, עם ראש המוסד, עם הרמטכ"ל בטח, נכון?
לא, הרמטכ"ל שונה.
כי הוא תחת סמכות שר הביטחון?
נכון, אז פגישות פחות...
דחופות.
דחופות, כן.
אוקיי. זאת אומרת, האנשים שיש להם הכי הרבה זמן... עם ראש ממשלה פייסטיים, עם ראש ממשלה במדינת ישראל, זה ראש השבק וראש המוסד?
לא, זה שר הביטחון, כי יש הרבה פגישות עם שר הביטחון, ללא ראשי המערכות האחרים, אבל בהחלט, כשאתה מאגד את כל החבורה הזאת, ותוסיף את
ראש ה... ראש הוועדה לאנרגיה אטומית אולי, כן.
כן, נכון, ועוד כמה, וראש מערך הסייבר, וכו' וכו' וכו', אז הרבה מאוד זמן בלוז ראש ממשלה, באמת מרוכז ביטחון וחוץ.
מה זה חוץ?
חוץ, קודם כל יש מרכיב מרכזי בכל החלטה ביטחונית של איך זה ישפיע או איך זה יושפע, כן, דיפלומטית, בין אם זה ספציפית מול ארצות הברית, שזה כמובן הגורם העיקרי במדיניות חוץ שלנו, אבל בכלל, כן, איך העולם מסתכל על זה, ואיך צריך להתכונן לתוצאות של החלטה כזאת או אחרת.
למה החלטת להפסיק את עבודתך כראש הסגל?
כי באמת, היה לי מאוד קשה בבית. אני אב לארבעה ילדים, וזו עבודה מאוד מאוד תובנית. והייתי שנה וחצי...
אפשר להגיד תובנית בטט ובטף לדעתי, כי אתה גם תובע בה.
כן, בהחלט, בהחלט. ואני הרגשתי שיש פה נקודת יציאה. זאת אומרת, היה... מערכת בחירות ב-2015, אני באיזשהו שלב עזבתי את התפקיד כדי להתגייס לצוות בחירות, ובסוף המערכת בחירות שהליכוד ניצחה, נתניהו ניצח, בהפתעה אני אזכיר לכם, הוא ביקש ממני להצטרף, להיות בין המובילים של צוות מסע ומתן, הקואליציוני, ואני פשוט הרגשתי שאם אני לא יוצא עכשיו, אני מושכים אותי לעוד תקופה.
התפיסה הרווחת היא שחטא ההיבריס החל מיד לאחרי בחירות 2015.
אני לא הייתי שם בסביבה אחרי הבחירות, אז קשה לי להגיד.
כי כאילו ב-2009 הוא נכנס עם צניעות ללשכת ראש הממשלה.
כן.
הוא 10 שנים חיכה לרגע הזה שהוא יחזור, הוא נכנס, בתחילו אורחימו, ובאמת, ב-2015 אני חושב שהוא נכנס בקטע של I own this place. וזאת הבעיה.
אני חושב, אני לא רוצה להגיד אם זה בעיה, לא בעיה, אני בהחלט... חושב, ואני זוכר, הייתי איתו ביום הבחירות ב-2015, לבד, ישבנו בחוץ בפטיו של בלפור, ואם אתה זוכר, אתה בטח זוכר נדב, שבסקרים האחרונים שיצאו לפני אותה מערכת בחירות, בוז'י ציפי הובילו בכל הסקרים, זאת אומרת, זה היה ברור לכולם, אני זוכר כתבות על הממשלה הבאה, ואיזה תפקידים, וזאת אומרת, נתניהו כבר היה בהשפעה של ההיסטוריה.
אני חושב שהוא תדרך עיתונאים באותו יום, ואמר להם, אני הולך להפסיד את הבחירות.
כן, לא, אני באמת, זה היה הדעה הרווחת אצל המומחים, בציבור.
לא, אני מדבר יום הבחירות ממש, כן, 17 כן, במרץ, כן. 2015.
אז אני זוכר שיחה איתו באותו יום בפטיו, שבאמת, דרך אגב, מאוד רגוע, מאוד שלב, שאוקיי, בוא, יש, יכול להיות שמחר כיווננו משתנה. ואני חושב שהניצחון, והיה ניצחון גדול באותה בחירות, באמת נתנו לו ולסביבתו, כן, את ההרגשה שוואלה, אנחנו לא נפסיד.
לעולם.
כן.
We are unbeatable.
תראה, אתה רואה שבאמת
זה ההיבריס. זה ההיבריס.
כמו שאמרתי, we have the secret sauce, כן? יש פה את הנוסחה לנצח מערכות בחירות בארץ.
היית לידו כשהוא צילם את הערבים נוערים? כי זה אותו יום.
אני כן הייתי לידו, כן.
מה חשבת?
אני... סיפרו הרבה סיפורים על אותו מקרה, מה שזכור לי קצת שונה מהסיפורים שיצאו, זה לא...
דרך אגב, שוב, כן. הוא לא אמר נוערים, המצביעים הערבים נעים בכמויות אל הקלפי.
כן.
עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים, כן?
כן, כן. אז באמת זה לא היה איזה מהלך...
הוא כתב את הטקסט?
אני לא חושב שכתבו את הטקסט, זה באמת לא היה לפי זיכרוני, זה לא היה מהלך מחושב, באמת מישהו שלח לסביבתו, לסביבתי, כן, תמונות של...
תורים בקלפיות.
כן, תורים, ואני חושב גם היה איזה אוטובוס מירדן, של ערביי ישראל שלומדים באוניברסיטאות בירדן, שמחזיר אותם לארץ להצביע. והייתה החלטה ממש מעכשיו לעכשיו, בוא נוציא את זה החוצה. וכך זה קרה וכך זה נולד. אני לא זוכר באמת מהלך מחושב של טקסטים ודברים כאלה.
יש אבל טקסטים שנתניהו לא עובר עליהם, זאת אומרת, הודעת דובר הליכוד, הודעת זה, ציוץ, פוצם, כאילו מאשר הכל, נכון?
בתקופתי הוא היה מאשר את הכל, כן. אני לא מכיר מציאות שבו הוא לא יישאר.
אוקיי, אז היו בחירות, נתניהו ניצח, אתה פרשת, לתקופה מסוימת, אולי חצי שנה, שנה, חשבת שכל רגוע, שהכל רגוע, שעברת הלאה. מתי מתחילה התקופה שבטח אתה רוצה למחוק, נגיד? מתי?
כן, זה היה... אם אני זוכר נכון, בדצמבר 2015.
לא, כן. לא היה הרבה זמן ככה, כן,
כן. זה היה חצי שנה בערך אחרי שעזבתי את הלשכה. קמתי איזה בוקר, יורד למטה, מניח תפילין, תלית, באמצע תפילה, הילדים שלי מתעוררים לבית ספר, ופתאום יש דפיקה בדלת, ושוטרים נכנסים, כן.
כמה? כמה שוטרים נכנסו?
3.
אוקיי, מה הם אומרים?
שיש חקירה, שהייתה חקירה סמויה, ולא מספרים לי הרבה.
באים עם צו חיפוש?
האמת זה שאלף כל אני, אתה יודע, זה היה חדש לי, לא ציפיתי לזה, ואני לא מכיר את העולמות האלו, אז אני לא יודע מה הראו לי, אני באמת שזה...
מה, הלב יורד לתחתונים?
תראה, אני בן אדם די רגוע בדרך כלל, ודאי שאתה באמת לא יודע מאיפה זה מגיע, זה רם ביום בהיר, אבל אתה מנסה באמת להיות רגוע במיוחד סביב הילדים. האמת זה שלא מזמן, זה היה פעם ראשונה ששמעתי מהילדים שלי, שהיו יחסית קטנים אז, שהם זוכרים את הבוקר הזה. זאת אומרת, הטראומה לא היה רק שלי, היה גם של המשפחה.
אבל השוטרים נכנסים ומה, מתחילים לחפש בבית? כן. לקחת דברים?
כן, מחפשים, לא, אני לא יודע אם לקחו משהו, לקחו את המחשב.
את הטלפון?
את הטלפון לא לקחו באותו רגע. ואז אומרים, טוב, אנחנו צריכים שתבוא איתנו...
ללהב, ללוד.
כן, בדיוק.
אוקיי.
כן.
נעצרת באותו יום?
מה הכוונה נעצר? חזרתי הביתה באותו ערב.
כן, אוקיי, לא... זאת אומרת, תחנת שם את כל היום, כן, איזה 12 כן. שעות בטח, פלוס מינוס. אוקיי.
נכון, נכון.
וזה ישר היה בתקשורת?
אני הייתי בפנים, אז אני לא יודע מתי...
לא, אבל כשיצאת כאילו...
כן, 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 זה היה ברור לי, זה אחד הדברים שבאמת קלטתי כבר בדקות הראשונות. אני, כמה שכל השנים שלי בזירה הציבורית, באמת רוב הציבור בישראל לא הכירה אותי, אני, היה חשוב לי מאוד, בתור מנהל לשכת ראש הממשלה, ראש לשכת ראש הממשלה, לברוח מהזרקורים. אני הייתי בתפקידים באמת נטו לתרום למדינת ישראל, ולא חיפשתי כותרות לעצמי. ובאותו בוקר אתה מבין שהעולם שלך הולך להשתנות מהבחינה הזאת. כן.
אוקיי, אבל חזרת הביתה. מה בעצם השוטרים אומרים לך? הם פורסים בפניך את התזה של חקירת 3H, ככה זה נקרא, הפירמה שלך, נכון? שבעצם הייתה לך פירמת ייעוץ, שזה בעצם היה מקור ההכנסה שלך בתקופה שבין עבודתך בנגלה הראשונה לנגלה השנייה. ובעצם כשחזרת ב-2013 ללשכת ראש הממשלה, אז עשית הסכם פיקטיבי שאתה מוכר את ההחזקות שלך, את המניות שלך בחברה, ובעצם המשכת להיות מקושר אליה, וזה הטענה, נכון?
זה הטענה שלהם, כן.
שפעלת בניגוד עניינים, פגישה עם נשיא מדגסקר, או כן.
טוב, לא, יש פה שני דברים נפרדים. הלוואי והייתי יכול להתייחס באמת לכל הדברים האלו. אני, בוא נגיד שבאותו רגע, אני אדבר על אותה תקופה, לא על היום. אני הרגשתי שזה באמת מצוץ מהאצבע. מחירה פיקטיבית, אני לא יודע מה זה מחירה פיקטיבית, זאת אומרת, זה היה רשום ברשם החברות, עבר את כל מי שזה עבר, אבל בסדר, אני אומר, לפחות מה עבר לי בראש באותם רגעים, וכן, אבל זה היה הטענה, וזה היה נושא החקירה העיקרי, הייתי אומר.
אוקיי, שחררו אותך הביתה, אבל אחרי זה... זה היה הלוך ושוב, עד שביום אחד הם גם עוצרים אותך כשאתה יורד ממטוס.
שחררו אותי הביתה, והאמת זה שלא היה הלוך ושוב, ובמשך תקופה די ארוכה. זאת אומרת, זה היה יום אחד, ואז נעלמו לי מהחיים לתקופה די ארוכה. קראו לי פעם שנייה, לא יודע, אחרי חצי שנה או משהו כזה. וכן, שנה וחצי אחרי זה, פחות או יותר, אני יורד, אני חוזר מ... יומיים רצוף של Red Eyes, כן? טיסת לילה מארצות הברית לאירופה, יום של פגישות באירופה, ועוד טיסת לילה לארץ, נוחת בנתב"ג, ומחכים לי כמה חבר'ה.
איפה הם מחכים לך?
אתה יודע, שאתה יורד באולם הקבלות שם, יש את האולם הגדול.
כן, כן, לפני המזוודות.
כן, בדיוק. אז בסוף הירידה הזאת מחכים לי.
ומה אומרים לך?
אומרים שהם צריכים שאני אבוא איתם. האמת זה ששאלתי אותם אם אני עצור, ואמרו לי לא, אבל רוצים שתבוא איתנו. הבנתי
מה ש... שעת לילה מוח?
5 בבוקר, okay. כן. הבנתי שלא נותנים לי הרבה ברירות, אז...
ואומרים לך על מה?
לא.
חשבת שיש משהו חדש, או כאילו תיארת את זה שזה המשך של הדבר ההוא?
כן, חשבתי שזה...
כי בעצם, זאת אומרת, אני רואה, זה היה עכשיו, עשיתי גוגל, זה היה בקיץ של 2017.
כן.
זאת אומרת, מדצמבר 15 עד יולי-אוגוסט 2017, זה ריחף בחלל האוויר.
נכון.
ואז בעצם הם באו לנעוץ את העניין ב-2017. אז לאן לוקחים אותך? שוב ללאב?
כן, כן.
ומתי מובילים אותך להארכת מעצר?
הם לא, אני אף פעם...
לא היית במעצר אף לא, פעם, לא, בשום
לא,
שלב?
לא, אף פעם לא הייתי במעצר. באותו יום,
אז כן. שנייה רגע, תסביר לי רגע את העניין, כי כאילו היה כאן באחד הפרקים הראשונים, דוד שרן,
כן.
שגם עבד איתך בלשכת ראש הממשלה, וסיפר על האופן שבו הוא נעצר, ובעצם הוא אמר, הם רצו להפעיל עליי לחץ, הביאו את אמא שלי ואת אשתי, למה? כדי שאני אביא לנתניהו. ניר חפץ סיפר באמת על מעצר ועל פשפשים ועל כל הדברים שבועיים וחצי. פילבר היה עצור. מבין האנשים, יש שלושה עדי מדינה בפרשיות האלפים. זה פילבר, זה חפץ וזה אתה. ואתה לא היית במעצר יום אחד?
נכון, נכון. אני חושב שהלחצים אצלי הגיעו מכיוונים אחרים. עוד פעם, אני באמת רוצה להיזהר בדבריי.
אני רק ברמה האישית, אני לא מסבך אותך.
אני מדבר רק, אני אדבר באמת מהכיוון הרגשי, כן? תראה, מה שדבר אחד אני אמרתי בבית משפט בעדות שלי, זה היה באותו יום בדצמבר ה-15 שלקחו אותי לחקירה סביב הנושא של התיק שלי, כן? החברה שלי. באיזשהו שלב אחד החוקרים, באיזו הפסקה שיושב מולי, אומר לי, ארי, אתה יודע שיש דרכים לצאת מזה. אמרתי, מה? אני לא מבין. אני קמתי הבוקר ליום רגיל, פתאום אני מוצא את עצמי פה, אתם טוענים כל מיני טענות, מה זה אומר? שיש דרכים לצאת מזה. הוא אומר, אתה מבין, יש דרכים לצאת מזה. אז באותו רגע הבנתי שהסיפור זה, בוא נגיד, לא רק אני, כן? ובהמשך היו עוד כל מיני סיפורים מסביב, אני לא אכנס להם עכשיו, חלקם באמת עלו במשפט נתניהו, גם בעדות שלי וגם בעדויות של עדים אחרים.
סיפורים מסביב מה שנוגעים ללחץ שהפעילו עליך?
כן, לדברים שעלו תוך כדי החקירות, עוד פעם, אני לא...
שתעשה לי סדר רגע, כן. בוא רגע שנדבר פתוח, תראה, הדבר הכי משמעותי בעצם שמקשר אותך לתיקים, זה ההקלטה של שיחת נתניהו מוזס.
נכון.
שעל פי הפרסומים, אתה מן הסתם לא צריך לאשר את זה, אבל היא נעשתה לבקשת ראש הממשלה, כיוון שהוא הלך לפגוש אדם שהוא לא סומך עליו, ומקיים איתו יחסים של יריבות עזה, אז הוא רוצה שתהיה לו כאן איזושהי הקלטה. עכשיו, ההקלטה הזאת הותרה בדצמבר 2016, או אפילו קצת לפני זה. תעשה לי רגע את הסדר, זאת אומרת, איך יכול להיות שכבר הייתה להם את ההקלטה, על סמך הדאטה מהטלפון שלך שהם לקחו אז, תסדר לי את הזמנים.
תראה, עוד פעם, אני לא רוצה לדבר בשמם, כן, של המשטרה, של
הפרקליטות. אני רק אעשה סדר, אתה לא מדבר בשם אף אחד, אתה מדבר בשם עצמך, וגם מכיוון שאתה אחרי העדות שלך כבר, ולא תשוב להעיד, אתה כן יכול להיות טיפה יותר פתוח.
תראה, את הטלפון שלי לקחו ממני באותו יום בדצמבר 15, בסוף, אם אני לא טועה, זה היה בסוף יום החקירות. וזהו, זאת אומרת, הם החזירו לי את הטלפון, אני לא זוכר כמה זמן זה היה אחרי זה, אבל זה לא היה שעות וזה לא היה ימים. זאת אומרת, בין מספר שבועות לחודשים אחרי זה, אני קיבלתי את הטלפון חזרה.
אתה נותן להם את הטלפון, הם מבקשים מה הקוד?
אני לא זוכר.
כן. אוקיי.
אני מתאר לעצמי שכן.
כן, כי היה סיפור עם רונל פישר שהוא לא נתן להם את הקוד. מה, אתם רוצים, קחו את הטלפון, תעבדו את זה, ולקח להם על זמן לפצח אותו.
יפה.
אבל אתה נתת כנראה את הקוד.
כנראה.
כן, פחות מתוחכם מרונל פישר.
או שהכירו את הקוד כבר, אני לא יודע.
יכול להיות. ואז מה, ואז, זאת אומרת, יום אחד בדצמבר 16, או ינואר 17, פתאום אנחנו מתוודעים לתיק 2000, ולזה שיש הקלטות, פתאום אתה אומר, וואו, אני לא מאמין, זה כאילו, זה ממני, זה...
עוד פעם, פה יש רגישות משפטית, אז אני לא אתייחס באמת, אבל כן, זה משהו שבסוף, אם זה היה על הטלפון שלי, ולקחו לי את הטלפון ב-15, אז כנראה שמדצמבר 15 זה אצלם.
כן.
כן.
ואחת הטענות היא שמה שבעצם הניע אותם לבוא ולחתום את הסכם עד המדינה איתך, כי להבדיל מחפץ שנותן הרבה על 4,000 ואולי גם על 1,000, ופילבר שהוא תיק 4,000 כמעט, אתה ל-4,000 לא נוגע בכלל, ל-1,000 בשוליים, הסיפור שלך זה בעצם שכאילו אתה זה שמעיד על ההקלטה, כי
כן.
זה נכון. בעצם המניע העיקרי לקבל את העד מדינה ממך, נכון?
עוד פעם, צריך לשאול אותם מה השיקולים שלהם, אני מתאר לעצמי שזה אכן כך, כי כמו שאמרת, הנגיעה שלי ל-4,000 או ל-1,000 היא ממש ממש שולי, העיקר תיק 2000 באמת סביב הפגישות וההקלטות, ואכן נמצא אצלי בטלפון, ואכן הייתי נוכח באחד הפגישות.
אז באיזה שלב, אתה אומר ב-2015 זה כאילו באינואנדו, בתבין כבר לבד בעצמך, אבל באיזה שלב באים ואומרים לך, אדוני, אנחנו חושבים שאתה עשית א' ב' ג', ואם אתה רוצה לצאת מזה, דלת היוו.
זה תהליך שמתחיל באותו יום בדצמבר.
15.
ובקיץ 17, שאני מגיע ללאב, אז עולים כל מיני דברים חדשים ומשונים.
מה למשל עולה?
עוד פעם, זה דברים שחלקם עלו במשפט, אני לא יודע מה מותר לי להגיד, מה אסור לי להגיד, אבל הם חיפשו בהרבה מאוד כיוונים וניסו למשוך אותי לתוך כל מיני סיפורים, חלקם התבררו כהזויים לגמרי. אבל...
מה, אתה מדבר כאן פישינג?
ברור, ברור, כן.
כלפיך או כלפי נתניהו?
גם וגם, גם וגם. ובאותה תקופה מתחילה באמת שיח קצת יותר מעמיק לגבי הסדר.
מה הם אומרים לך?
עוד פעם, אני לא זוכר, אני לא זוכר את ה... אבל בהחלט הייתה הרגשה אצלי שפשוט לא יעזבו אותי, כן? זה קשה כשיושב או מרחף מעליך תיק אחד, שמתחילים לנסות למשוך אותך לתוך כל מיני תיקים אחרים וסיפורים חדשים, באיזשהו שלב, בתור בן אדם, אחד, כן, איש פרטי, אתה אומר לעצמך, הולכים, לא יעזבו אותי, ואין ברירה. זה באמת...
אתה זוכר, תתאר לי את הנקודה, נגיד, שאתה מקבל את ההחלטה.
זה נקודה מאוד מאוד קשה, כי... ההרגשה שלי אז באמת היה, באמת, בלי להיכנס לתיק כזה או תיק אחר, סיפור כזה, סיפור אחר, זה הרגשה של, של, של ויקטם, כן? שאני מטרה כדי להגיע למטרה אחרת. והאמת זה שאמרתי את זה בהרבה מאוד מהחקירות. אמרתי, אתם רוצים מישהו אחר? תלכו אליו, מה אתם רוצים ממני? תעזבו אותי בשקט. ובאיזשהו שלב אתה מבין שזה יותר גדול ממה שחשבת, ושבסוף אתה דואג למשפחתך, אתה דואג לילדים שלך, וצריך לקבל...
שבעצם מה החשש? החשש אומר שאם אני לא אשתף איתם פעולה, אני אשב בכלא?
עוד פעם, אני לא חושב, אני לא רוצה, באמת, כי אני נזהר מאוד לא להיכנס להתלבטויות שלי סביב התיקים, כי כמו שאמרתי, לפחות אז, כן, אני הרגשתי שבאמת אני חף מכל פשע. אבל אתה בהחלט מבין, או לפחות ההרגשה אצלי הייתה, ש... פשוט לא יעזבו אותי בשקט, לא ייתנו לי להמשיך בחיים, לא ייתנו לי לנהל חיים נורמליים, אם אני לא משתף פעולה.
עוברו אותך בראש, נגיד, מה, איך נתניהו יקבל את זה?
ודאי, ודאי. תראה, זה רגע מאוד מאוד קשה, מבחינה רגשית, אתה זוכר אותי בתקופות העבר, שהקשר שלי באמת היה קשר מיוחד. כמו שאמרתי, אני לא באתי לשירות המדינה כדי לטפס במדרגות ולהגיע לתפקיד כזה או תפקיד אחר. באתי באמת ממקום של ציונות, של פטריארטיות, של...
אבל יש מין תחושת ברוטוס?
יש הרגשה שאתה מקווה שיבינו את מצבך. שבאמת השאירו אותך במקום שאין לך... הרבה ברירות, ואתה מקווה שזה משהו שהבן אדם הממוצע, הישר, יבין למה הגעת לזה.
נתקלת בתגובות עוינות אחרי שזה קרה?
לא כל כך. האמת זה שאני חייב להודות, ואני באמת מודה בזה, כי אני חושב שלא משנה מה עמדותך על נתניהו, על התיקים, אני חושב שלפחות ממה שאני הרגשתי ציבורי את עד היום, רוב הציבור הבין ש... מצאתי את עצמי במצב קשה, ובחרתי את מה שבחרתי, אבל לא היה פה רוע, בוא נגיד ככה.
כן, לא, כי תראה, נגיד אני שם לב, נגיד, יש, שוב, אם הזכרנו את שלושת העדים, יש שוני מאוד משמעותי בין האופן שבו אתה התנהלת, כי אתה, כשם שהיית, כשהיית שם, אתה הולך אחורה, אתה לא מתבלט, אתה לא מתראיין, אתה לא מדבר, לעומת פילבר שהפך להיות כזה, הוא מנסה לפצות כאילו על העדות, והוא ככה מחבק ומלטף ונורא ימני כאילו בכל הפוזיציה שלו, ומנגד חפץ שכאילו קרה את הקרע עד הסוף. ואתה משהו בין שניהם ככה בגישה הזאת.
כן, נכון. אני חושב שקודם כל, כמו שאמרת, א' כל זה חלק מהאישיות שלי, כן? אני לא... לא חיפשתי להיות כוכב סביב הדבר הזה, ויותר מזה, ואני מצטער שאני חוזר על המנטרות האלו, אבל באמת, כשהמטרה שלך, אני תמיד, גם כשאני מייעץ לכל מיני גופים ואנשים בעולם, אני תמיד אומר שמתחילים מהסוף. זאת אומרת, מה המטרה הסופית שלך, ומשם תגזור אחורה. עכשיו, המטרה שלי תמיד הייתה באמת לנסות לעזור ולתרום כמה שאני יכול למדינת ישראל. עכשיו, לתקוף, לחבק, כל הדברים האלו, האם הם עוזרים למדינה? האם הם עוזרים, לא יודע, לי? אני חשבתי שיותר נכון באמת להוריד את הראש ולנסות להסתכל קדימה.
קיבלת איזה שהם פידבקים מהכיוון שלו אחרי שעשית את הדבר הזה? זאת אומרת, איזה חבר של חבר שאומר, תדע לך, הוא לקח את זה קשה, הוא כועס עליך?
לא. אני לא קיבלתי פידבק לא שלילי ולא חיובי.
חיובי מן הסתם לא קיבלת ממנו, כן? הוא לא אמר, תודה שאתה מעיד נגדי, כן?
נכון, זה נכון. כן, תראו, יש סביבו אנשים וחברים שהיו חברים שלי, גם לפני תקופתי עם נתניהו.
דרמר, הזכרת.
דרמר, דוגמה.
איתו אתה עדיין בקשר?
מדי פעם. הוא בן אדם שבאמת אנחנו חברים... קרוב ל-30 שנה, ויש אנשים אחרים.
הוא פרץ את מחסום החברות עם נתניהו לדעתך? הוא ממש חבר שלו? כי הוא באמת אחד הקרובים אליו ביותר.
כן, לא, הוא, יש ביניהם קרבה מאוד מאוד ייחודית. אני לא יודע אם זה חברות כמו שאני ואתה היינו מגדירים את זה. כשדרמר רואה את הסופרבול, לא נראה לי שהוא מזמין את...
סופרבול, תשמע, אני לא מבין, זה נעצר כל דקה, זה פשוט, אני לא מבין איך אפשר לראות משחק שנעצר כל דקה.
כן, כדורסל קצת יותר מעניין, אבל...
אל דבר איתי על כדורסל, אתמול הקבוצה שלי אכלה הדחה באירופה.
כן, הקבוצה שלי הפסידה לסקרמנטו קינגס, אז אני...
אתה בלייקרס, כן.
בקיצור, אז...
אבל דרמר, נגיד, אף פעם לא בא אליך ואמר לך, בוא נביא ב... גמור עליך, הוא מבואס מחר הרצח.
לא, האמת זה שלא. אני חושב שעוד פעם, החברים שלי הבינו מה עברתי ומה אני עובר, והבינו את הסיטואציה.
אתה שלם עם זה? זאת אומרת, כי נגיד ניר חפץ, שוב, ראיתי אותו, הוא אומר, אולי זה היה במקור, אני לא זוכר איפה ש... שאולי הוא היה צריך לסחוב עוד טיפה, וכן, כי זה כאילו, אתה יודע, זה שינה את כל החיים, זה קרה אותו מהמעגל החברתי, אתה מבין? אז אתה שלם עם מה שעשית אז?
תראה, אני בן אדם שבדרך כלל באמת מנסה להביט קדימה, ולא להסתכל אחורה. זה היה תקופה, זה עדיין, כן? זה שינה לי את החיים. לאו דווקא לטובה, יש דברים טובים שיצאו מזה.
מה למשל?
כל הדברים ברמה האישית השתנו.
כן, בזוגיות חדשה, כן, נכון?
זוגיות חדשה, ובאמת ההסתכלות שלי בעולם, והאמת זה שאפילו הרעיון שאני עושה איתך, אני...
באמת, קודם כל, אתה פעם היית ג'ינג'י, היום השיער שלך לבן, אז זה כבר לדעתי שינוי חיובי, שהג'ינג'ים לא יעלבו, אבל בסדר.
כן? הילדים שלי ג'ינג'ים, אז,
אוקיי, אז אל תקחו את זה אישית. כן, אוקיי.
כן, זה...
השיער הלבן זה מזה?
אני חושב שחלק מזה זה פשוט הגיל, אתה יודע, אתה הכרת אותי בשנות ה-30, אני נכון. היום בן 50, אז קצת השתנה.
עוד דבר שחפץ אמר שכן, אבל אני רוצה בכל אופן, הוא אמר לי, היה לי ממש לא נעים מסרה, כי סרה תמיד הייתה טובה אליי, על אף ששומעים אותה גם לפעמים צועקת אליו וזה, אבל לך זה גם, כאילו...
פעם, אני לא... אני... אני חושב שהעדות שלי במשפט, כל מילה שנאמר שם היה אמת, ולכן...
די למה שאלו אותך על שרה שם?
לא, לא שאלו אותי.
לא, אני שאלתי אותך על שרה.
כן, כן, לא, לא. הסיבה שאני אומר את זה, כי כל מה שיצא מהסיפור הזה, היו דברים שבאמת אולי... לא היו הכי מבסוטים ממנו בסביבת בלפור, אבל אני חושב שגם היו הרבה דברים שבאמת כן היו מאוד מרוצים ממנו, ואני חושב ש...
איך היו היחסים שלך אבל עם שרה? כי כאילו, אתה יודע, היא כמובן מקיימת אינטראקציה עם כל מי שעובד עם בעלה, אז...
אני, באמת, אני לא רוצה להתייחס
לא, לא אתה ישר אוטומטית הולך למגננה הזאת, אני לא שאלתי אותך עכשיו, תגיד לי כמה היא רודה בכם. אני שואל בסך הכל, כאילו, אתה יודע, יש כאלה שהם יותר קרובים אליה, יש כאלה שהם פחות קרובים אליה. אתה, איפה היית ממוקם באירוע הזה?
אני הסתדרתי עם כולם. אני הסתדרתי עם כולם. אני חושב שהקרבה שלי בעיקר היה לראש הממשלה, אבל...
כי נגיד ניר חפץ היה קרוב אליה, עונת הנשל הוא כאילו שלה, אתה מבין?
כן.
אתה אף פעם לא היית... צחי ברוורמן זה שרה. זאת אומרת, אתה אף פעם לא היית מהמקומות האלה.
אני, כמו שאמרתי, אני עבדתי בצמוד עם ראש הממשלה תמיד, זאת אומרת, זה היה נקודת התחלה שלי, ושם זה המשיך לאורך.
תסביר לי רגע, עכשיו אנחנו דיברנו באמת רבע שעה בפתיחות, אני חושב, מבחינתך יוצא דופן, כי אתה באמת, כן. אין לך התנסות בזה, ואני מעריך גם את ההתמודדות המסוימת שלך, כן? אתה יכול קצת יותר, אבל, אבל תראה, עמדת בזה בגבורה. הנה, רק אני אומר את המילה שרה, אתה מתכווץ. מה קרה? מה העניין? זה לא אתה רק לבד, זה כאילו הרבה וטרנים שיצאו משם.
לא, האמת זה שאני באמת מבין את הקושי של כל משפחה שחיה בסביבה הפוליטית וחוטפת מזה. אני לא אדבר עליה באופן אישי, אני לא אדבר על...
תשמע, זה מדהים שאפילו נגיד, גם בנט ושקד, אתה מבין בנט, כבר היה ראש ממשלה, שקד, הייתה שרת משפטים וזה, ו... לא, לא,
אבל אני חושב שיש בזה משהו חיובי, כי
ההתעסקות... שכולנו יודעים למה בנט ושקד הפסיקו לעבוד עם נתניהו, בגלל שרה, ולמה החלה עליהם הוונדטה, בגלל שרה.
אם הם לא מתייחסים לזה, אז ודאי שאני לא אתייחס לזה.
מה היה? תשמע, אוקיי, אוקיי, זה... טוב, מילה רגע על הסיפור הזה של השיחה עם מוזס, כן? תגיד לי אתה כאילו כמה אתה יכול, אתה בעצם זו הייתה שיחה של שש עיניים, נכון?
אחד השיחות, כן.
כן, נכון, זה שתי שיחות מוקלטות בעצם.
נכון, נכון.
בלי להיכנס עכשיו לנבחי התיק, בסדר? אני אעשה לך את החיים קלים. שני אנשים מאוד חזקים, מאוד שונאים ומאוד חשדנים, יושבים זה לצד זה. אני חושב שכמות האנשים שאומרים, הייתי רוצה להיות זבוב בחדר, היא באמת, אני הייתי מת להיות, אני מוכן להיות הכנף של הזבוב שם. ואתה היית הזבוב הזה בחדר.
אז זה ההבדל ביני לבין כולם. הדבר, המקום האחרון שרציתי להיות בו, זה שם בחדר. אני לא רציתי להיות שותף לשיחות האלו, מכל מיני סיבות.
חששת שיש בהם גוון פלילי?
לא, לא חששתי, לא חשבתי.
אתה יודע, כששומע אותם עושים כזה מקח ומרקר, אתה תיתן לי ככה, אני אתן לך ככה.
אני לא חשבתי, לפחות שאני ישבתי שם, אני, עוד פעם, אני לא עורך דין, ואני לא חשבתי שמתנהל שם שיח עם מרכיב בעייתי, פלילי. אבל כמו שאמרת, זה שני אנשים מאוד מאוד חזקים, מאוד כוחנים, וחשבתי לעצמי, כמו שאני בורח מזרקורי התקשורת, לא נכון לי להיות בסביבה הזאת, ועוד פעם, זה יצא במשפט, היה לי היכרות, והייתי מתאם בינם שיחות ופגישות מדי פעם, אבל זה היה הפגישה היחידה שישבתי בו. וזה... זה הפגישה שיצאה החוצה.
עכשיו, הפגישה היא אף פעם לא עולה לטונים גבוהים, או יורדת למילים חריפות, זאת אומרת, יש בהם, אתה יודע, אוקיינוס של שנאה ותאוב, אבל כאילו, כל אחד הוא פוקר פייס, נכון?
עוד פעם, אני... זה הפגישה היחידה שאני הייתי בו, אז קשה לי להגיד, אני חושב שבאמת שניהם לפחות מהיכרותי, אנשים מאוד שקולים מבחינת השיח ומבחינת ההתנהלות.
כן. אתה יודע מה מדהים, כשאני חושב על זה תוך כדי שאנחנו מדברים? שאם אתה מסתכל על פרק הזמן, מהרגע שנתניהו חזר ללשכת ראש הממשלה ב-2009 ועד היום, אני חושב שזה יהיה נכון לומר שלמעלה ממחצית מהזמן כבר מתנהל בצל החקירות והמשפט.
נכון, נכון. זה מעניין ומפחיד.
למה מפחיד?
אני חושב שמבחינת המדינה, זה שזה נמשך ונמרח כל כך הרבה שנים, זה לא עוזר.
יש מישהו שמסייע לזה להימרח, אתה יודע.
כן, זה נכון, אבל אני חושב ש...
איפה קורה לך שאתה מסתכל היום על נתניהו, ואתה אומר, זה לא האיש שעבדתי איתו?
תראה, אני חושב שבאמת חילקת את ה... את תקופתו כראש ממשלה לשניים. אני עבדתי איתו בתקופה לפני. לא עבדתי איתו בתקופה של חקירות, של מלחמות, של...
בחירות כל חצי שנה.
ומחנות כן ביבי, לא ביבי. זה עולם אחר. ולכן זה גם כנראה בן אדם קצת שונה.
אתה המשכת להצביע לו גם לאחר שהיה כל מה שהיה?
אני לא אשתף למי הצבעתי, אבל אני איש ימין, אני איש שבמשך הרבה מאוד שנים תומך וחבר ליכוד.
עדיין אתה חבר ליכוד?
אני לא חבר היום.
אוקיי.
לא. אני חושב שאידיאולוגית, אני ודאי במחנה הזאת שנקרא מחנה הימין. ובוא נגיד שתמיד הצבעתי בתוך המחנה הזאת.
הוא צריך להמשיך להיות ראש ממשלה?
קודם כל, כרגע אנחנו באמת באמצע מלחמה, אנחנו חיילינו נלחמים ברגע זה בעזה, בגבול הצפון, אנחנו ניצבים מולנו באמת אתגרים מאוד מאוד גדולים בזירה הבינלאומית, החלטות מאוד מאוד גורליות. אני לא חושב שזה הזמן להתחיל להחליף ראש ממשלה, ולכן אני חושב שזה שיחה וזו החלטה שנצטרך לקבל כמדינה וכציבור בהמשך ולא עכשיו.
אוקיי, נגיד כששואלים מתי צריכות להיות הבחירות, במיידי, מיד אחרי המלחמה, או במועד המקורי בנובמבר 26, איפה אתה עומד?
אני בשביל הזהב, אני אחרי המלחמה. אני חושב שבאמת השתנו פה הרבה דברים, ואני חושב שזה נכון לתת לציבור באמת להחליט על איך ממשיכים מכאן והלאה, אבל יום אחרי המלחמה.
ובבחירות האלה שיהיו יום אחרי המלחמה, אתה חושב שנתניהו צריך להתמודד?
זה כבר...
לא, אני שואל אותך, ארי, בוא...
תראה, אני חושב שהשביעי לאוקטובר שינה הרבה מאוד במדינה, שינה את הסתכלותי, כן, גם על איך אנחנו צריכים להתקדם מכאן, ואני חושב שיהיה לנו בעיה כמדינה עם בעלי אחריות לא מסוגלים להתמודד עם האחריות הזאת. זאת אומרת, לא יכול להיות מצב שהכישלון הגדול בהיסטוריה של מדינת ישראל, אני לא מדבר על אשמה, יש הבדל בין אשמה לבין אחריות, כי אשמה יהיו ועדות חקירה, יהיו הרבה אשמים, ואפשר לדון בזה מי יותר ומי פחות, וזה מקובל, ואני חושב שאת זה באמת צריך לתת לו את הזמן, אבל מבחינת אחריות, אנחנו לא יכולים להמשיך בלי הנהגה שלוקחת אחריות על מה שקרה כאן.
כן. איך היה? אנחנו לקראת הסוף, אתה יודע,
כן, אוקיי,
אתה
גם.
יכול,
לא,
כאילו, אני... באת דרוך?
לא, האמת זה שאני, כמו שאמרת בתחילת הפודקאסט, שיח בעברית, קודם כל, זה בכל זאת לא...
אתה בזה ממש יפה, כן, כן, כן.
אז זה בהחלט...
קצת שני, כאילו, אם אתה 73, שבאת לארץ 85, אתה פאקינג 40 שנה גר כאן, כאילו, מה אתה רוצה?
אני 40 שנה, אבל אתה יודע מה? אני לא רוצה להשוות את עצמי לנתניהו, אבל כשאמרנו שנתניהו, the first American Israeli Prime Minister, אחד הסיבות שכל כך נוח לו באנגלית, זה שחלק מהלימודים היסודיים שלו הוא עשה נכון, בארצות הברית, כן. חלק מהלימודים התיכוניים שלו הוא
נתניהו,
עשה בארצות הברית.
נתניהו, בשנות ה... זה שמתי לב, בשנות ה-60 היו לו שם 4 שנים, בשנות ה-70 היו לו 4 שנים, או 6 שנים, אני לא זוכר כבר, ובשנות ה-80, נכון. זאת אומרת, ובין לבין גיחות לארץ בדיוק. לכמה שנים.
נכון, כן. וגם שנים מאוד מרכזיים, מעצבות, כן. אוניברסיטה בארצות הברית.
עוד שאצל ביבי הוא לא היה ביסודי בארצות הברית,
לא,
הוא כבר היה בחטיבה,
הוא גם,
אני חושב.
הוא
לא?
גם היה ביסודי או בגן, הוא גם היה בארצות הברית, כן. ואז זה באמת, זה יסודי, תיכון, אוניברסיטה.
היית רוצה לשבת איתו עכשיו לעשות איזה קלוז'ר?
כן, כן, בהחלט.
אתה יודע שזה לא יקרה.
לא, לפחות לא, לא בתקופה הקרובה, אבל לך תדע.
כן. אתה בעצם הורשעת, נכון? חלק מהעסקה היה שאתה צריך להודות כן. לא נעים, נכון?
לא, לא נעים. לא נעים.
אבל אתה יכול להגיד, אתה יכול היום, כבר כשאוטוטו, כאילו יש עסקת טיעון, אתה אמור 6 חודשים של עבודות שירות, זה חלק מהעניין, תכף אתה תתחיל את זה, אתה תסיים את זה, ואז באמת האירוע הזה יהיה מאחוריך. ואז אתה תסתכל על המראה, ואתה תגיד, הייתי לא בסדר. כאן באמת הייתי, זאת אומרת, הורשעתי בדין.
תשאל אותי אחרי ה...
למה? כבר הורשעת.
כן.
הורשעת על פי הודעתך.
תראה, עוד פעם, אז אני מעדיף לא להתייחס לזה. אני חושב שיש מערכת, אני הסכמתי, אני לא... it is what it is. ולכן אין טעם להיכנס לכל מיני רגשות שיש לי. אני חושב שכשמסתכלים על כל מיני עדויות שצצות בשבועות ובחודשים האחרונים במשפט נתניהו, כי יש הרבה נגיעה בתיק הפרטי שלי, דווקא בחודשים האחרונים, והאמת זה שאני לא עוקב קבוע אחרי המשפט, אבל מדי פעם שולחים לי כל מיני עדכונים, אז צצים כל מיני דברים מעניינים.
מה, תן לי דוגמה, כי אני גם לא עוקב, אז...
אני, עוד פעם, כל מיני דברים שנאמרו על ידי חוקרי המשטרה, סביב התיק שלי וסביב הטלפון שלי וכו', אז זה בהחלט...
ראית מנייק?
לא, לא.
כי שם כאילו בעצם זה, זה, זה ניסיון בעצם להמחיז את פרשיות נתניהו, בין היתר באופן כן. שבו מנסים כאילו לקחת אנשים שקרובים לראש הממשלה ו, 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 ולדרבן אותם להעיד נגדו.
כן. כן, עוד פעם, אני התייחסתי לזה, כבר דיברנו על זה, אז אני לא אחזור על זה, אבל בהחלט, כל פעם שעולה ידיעה כזאת או ידיעה אחרת, אז בהחלט... יש איזו הרגשה שעובר לך בגוף, ואתה מפקפק, אבל כמו שאמרתי, ממשיכים קדימה, מסתכלים קדימה, ו... ולא מבזבזים יותר מדי זמן על המחשבות האלו.
טוב, אז בסוף העבודות שירות, אפשר יהיה להגיד פחות או יותר, לדבר על 10 שנים כמעט מהחיים שלך.
כן, אמרתי את זה בבית משפט, כן? The wheels of justice move very slowly, כן. זה בהחלט... להיות תקוע במצב הזה, והתעסקות בדברים האלו במשך תקופה כל כך ארוכה, האמת זה שהחקירה הראשונה שלי, שבאותו דצמבר 15, היה מספר ימים לפני מסיבת הבת מצווה של הבת הגדולה שלי. היום היא בת 20, משרתת ביחידה מודיעינית, ולחשוב שאותה ילדה קטנה, באותה תקופה, היא היום חיילת לקראת סיום השירות הצבאי שלה, זה...
שאתה בכל הזמן הזה היית...
ואתה כל הזמן מתעסק באותו חר, כן.
טוב, הנה, בסוף הוצאתי לך את החט וורד, אתה רואה? בסוף זה קרה. אוקיי, ארי הרו, תודה רבה שבאת.
תודה לך.
איך, שוב, אתה מסכם את זה בסך הכל כתבילת אש, עכשיו נראה אותך כאילו גם הולך למתחנות הבשר, כי איתי קיבלת טיפול של...
תראה, אני, האמת זה שאני לא... אין לי שום רצון לחזור על הסיפורים.
הספר הוצאת אותו רק באנגלית.
כן, אבל הספר זה לא... הספר באמת מתרכז ביחסי ישראל לארצות הברית, סביב סיפורי 2014 של חטיפת הנערים, כן. והלחימה בעזה בצוק איתן. זה פחות נוגע בעניינים.
טוב, אז תשמע, האמת היא שיש לי עוד שאלות על ארצות הברית ומה שקורה שם, אז אולי בהזדמנות אחרת נדבר קצת על העניינים האלה, כן? יראה לי שאולי תהיה קצת גם יותר זורם בחלק מהמקומות ופחות בדיפנס.
כן, ברור.
אבל בכל אופן, תודה שבאת.
בשמחה, תודה.
זה היה פרק 170. שש אמרנו, נכון? לא, שבע. מה קורה לי היום? אני מדבר עם הספירה. תן לי רגע להגיד לך איזה פרק זה היה בדיוק. זה היה פרק 177. אוקיי. אז זה היה פרק 177, תזכור תמיד. תזכרו גם אתם, ואנחנו נהיה בהמשך השבוע עם מוסף. זהו, תודה רבה, ביי ביי, להתראות.